זה שאני מאוד מאמינה בחבר מביא חבר לארגונים, זה לא חדש למי שעוקב אחריי. אני חושבת שזה מקור גיוס מאוד מאוד חזק, איכותי, הפניות, גם של אנשים שמכירים עובדים וגם אנשים אחרים. אבל מאוד מאוד רגיל, סטנדרטי להסתכל על חבר מביא חבר בארגונים, פחות סטנדרטי להסתכל על זה לחברות השמה, להסתכל על זה ל-Headhunters. והייתה לי הזכות לנהל את השיחה, את הוובינר עם דפנה טלר, שבאמת הייתה זאת שהרים את הכפפה. היא אמרה, אני רוצה להצליח להפעיל את הערוץ הזה כדי להביא יותר מועמדים דרך חבר מביא חבר, אבל לא ברור לי איך לגשת לזה כחברת השמה. אז בעצם בשיחה שלנו גם דיברנו בכלל על העקרונות, איך להפוך את חבר מביא חבר למקור גיוס שעובד טוב, שהרבה אנשים מגיעים, לא למה כדאי, אלא איך להטמיע את חבר מביא חבר. ואחר כך לקחנו כל עיקרון כזה ובדקנו מה זה אומר לגבי חברת השמה. אני חושבת שגם מי שעובד בתוך ארגון, עובדת בתוך ארגון, תוכלו למצוא בשיחה הזאת הרבה מאוד עקרונות מרכזיים, כי דיברנו על העקרונות של חבר מביא חבר שלא רק רלוונטיים לחברת השמה. ואני אגיד שנתנו כל מיני פתרונות שאם בחברת השמה יכולים ליישם אותם, בוודאי שגם בארגון יכולים ליישם אותם. ובאמת לכן אני חושבת שהוובינר הזה הוא אחת ההזדמנויות הכי מעמיקות שיצא לי בוובינר, בפודקאסטים, לדבר על הערוץ הזה שהוא באמת ערוץ כל כך משמעותי של חבר מביא חבר, הפניות כדי לגייס דרכם עובדים. פרק חדש בפודקאסט גיוס זה מקצוע על איך להטמיע חבר מביא חבר אפילו בחברות השמה. פתיחה ונתחיל. אנשים וגם לבוטים שמקליטים בו, וברוכה הבאה, דפנה.
ברוכה נמצאת, כיף להיות פה.
תודה, כיף שהצטרפת, כיף שיזמת. אני אגיד שזה וובינר באמת שונה ולא סטנדרטי מבחינתי, מבחינתנו, כי זה בדרך כלל שאני עושה וובינר, אני מזמינה אנשים, כל אחד עם המומחיות שלו, שיבואו וילמדו אותי, אותנו. ובעצם היוזמה לשיחה היום הייתה השאלה שלך, דפנה, שאת באת ואמרת, אני מומחית בתחום שלי, יש לי חברת השמה, אני כבר הרבה שנים מגייסת, אבל יש פה את הדבר הזה שנקרא חבר מביא חבר, שאני נורא רוצה להשתמש בו, ואני רואה את המקומות שזה לא מסתדר, תכף תרחיבי עליהם בתוך ארגון, ואני שומעת אותך נורא ממליצה על חבר מביא חבר, אבל אני לא מבינה איך זה יכול לקרות בחברת השמה. ובעצם אמרנו שנביא את המומחיות שלך מתוך חברת השמה, ומתוך הדברים שאת כבר עושה, באמת אנחנו, דפנה, אני אגיד רגע במאמר מוסגר, שהיית אחת הלקוחות הראשונות, באחת הסדנאות הראשונות שלימדתי בסמינר אפל, אני ממש זוכרת שישבנו על הספסל,
המעקה
שם בחוץ,
נכון.
בסוף הסדנה, ואמרת, רגע, יש לי עוד כמה שאלות, וכאילו ישבתי, וממש את מחוברת לי לתחילת הקריירה שלי ולהתחלת ההדרכות שלי, ואז אנחנו ככה מלוות אחת את השנייה, כבר עוד מעט 20 שנה במסלול הקריירה המפותל והמעניין של כל אחת מאיתנו, ואני אומרת, את בנית לעצמך קריירה בחברת השמה, ואני מזמינה אותך עם המומחיות תוכן הזאת, אבל בעצם זה מין שיחה שהיא משותפת, שאני קצת אלמד, קצת נחשוב ביחד איך זה מתחבר לחברות השמה. אם זה יהיה לך בסדר, גם תספרי על דברים שאת כן כבר עושה וראית שהם מצליחים, ונראה איך הם מתחברים לעקרונות שנשים סביב חבר מביא חבר. אז יהיה קצת ללמד ביחד וקצת ללמוד בעזרתך. אז קודם כל תודה על השאלה ועל השותפות עם התהליך, באמת המוכנות ככה להיות פה ולבוא ולהתייעץ או לחשוב על זה ביחד. ובואי ספרי קודם, ככה לפני שנצא אותך עולם שחבר מביא חבר, על מסלול הקריירה שלך, ובאמת ככה את הפרספקטיבה שלך על חבר מביא חבר, מה גרם לך לבוא? מה הפערים שראית שגרמו לך לבוא?
אוקיי, אז אני האמת שלא התחלתי מעולם של המשאבי אנוש ולא מהעולם של הגיוס, התחלתי מעולם של השיווק. למדתי תואר ראשון במנהל עסקים של שיווק ותקשורת, החלום שלי היה לעבוד במשרד פרסום, סיימתי, עוד לפני שסיימתי תואר ראשון כבר התחלתי שני בתקשורת מבר אילן, וכשסיימתי אז באמת הלכתי לעבוד במשרדי פרסום, עבדתי 10 שנים במשרדי פרסום וגם בצד לקוח בחברת קוקה קולה בשיווק. מאוד אהבתי את העבודה, מאוד אהבתי את הדינמיקה והכל, אבל אז עברתי כל מיני שינויים גם בחיים, כמו שקורה לכולנו. נולדו לי 3 ילדים תוך 5 שנים, ועבודה במשרדי פרסום היא עבודה מאוד 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 סיזיפית, המון המון שעות, שכשהייתי רווקה או הייתי נשואה עם ילד אחד זה היה בסדר, אבל כשכבר נהיו 3 זה כבר היה די בעייתי. וגם רציתי לעשות משהו לעצמי, ואז הגעתי לעולם של הגיוס, בעיקר כי ראיתי צורך שלא קיים בתחום שלי, של השיווק ושל הפרסום, והקמתי לפני כמעט 20 שנה את בעין מקצועית, שזו סוכנות השמה, בתחום שמתמחה בשיווק, פרסום ודיגיטל. הרבה מאוד מהלקוחות שלי זה משרדי פרסום וחברות דיגיטל, אני רואה את עצמי עדיין כאשת פרסום, מישהי מהעולם של הפרסומות, ואחר כך גם כאשת גיוס ומשאבי אנוש, ואני כבר בעסק שלי באמת כמעט 20 שנה. בנושא של חבר מביא חבר, אני כל הזמן רואה את הסקרים שלך, את הסקרים של יעקב, סקרים של כל מיני מקומות שחבר מביא חבר, זה לפחות 40% מהגיוסים.
באתגר, כשזה מצליח זה מגיע
כן,
לגבול.
כן, אני בשאיפה להצליח, שואפת. אז אני תמיד רואה את זה, וכולי תמיד קנאה, ואני אומרת, מה, איך הם עושים את זה, ואיך אני יכולה גם לעשות, והיה לי כל מיני מחשבות, אני מודה שלי, לפחות 2 אם לא 3, אולי אפילו מאז הקורונה, שהיה פחות עבודה, ואז הראש שלנו ככה היה יותר יצירתי, מקום היה יותר זמן לחשוב ויצירתי, וכל הזמן אני מנסה לחשוב איך אני עושה את זה, איך אני מתרגמת את זה ל... חבר מביא חבר של חברת השמה, כי נתקלתי בכל מיני קשיים שלא מתרגמים בדיוק לארגונים, אלא זה חברת השמה, ופה באמת פניתי אלייך, כי אמרתי, אני צריכה פה איזה עזרה, איזה פוש, איזה ראייה קצת אחרת, איזה באמת משהו, באמת פוש כזה מקצועי, ואת מבחינתי הבן אדם הכי נכון, כי זה באמת נכון, כי התחלנו ביחד, ממש ביחד לפני כמעט 20 שנה, וכל השנים אנחנו בקשר,
נכון.
ואני מאוד מעריכה את כל הידע המקצועי שאת נותנת, שהוא כאילו בעיניי מטורף, וכמובן שאת הבן אדם הראשון שאני אפנה אליו בעניין הזה, אז הנה, הנה אני פה.
תודה. מעולה. תודה, דפנה. אז אני רוצה רגע לעשות מין מיני, נקרא לזה בריף על חבר וחבר. אני אשים כמה נקודות, ואז בעזרתך נבחן כל אחת מהן. בסדר? על איך עושים אותה. ואמרנו שדווקא לחברת השמה, כי ככה לארגון יש כל מיני דברים שהם יותר, לפחות מהצד, זה נראה מאוד ברור. כלומר, אם מפרסמים, אז אפשר להגיד את שם הארגון, זה לא קיים בחברת השמה. אם אני מגייסת חבר ואני אומרת לו, תביא את החבר שלך, אז הוא יעבוד איתי. בסדר, זה גם הדברים ששמעתי ממך. כאילו, אין לי את, אני לא יכולה, לא תמיד יכולה להגיד את שם הארגון, לא תמיד, תמיד, כמעט תמיד לא יכולה להביא אותו שיעבוד עם אותו חבר, כי המשרות הן לעתים נדירות באותו ארגון בדיוק. אז כל מיני דברים שהם ככה, נקרא לזה, בבסיס של מה אני יכולה לתת בחבר וחבר בתוך ארגון, לא קיימים פה בחברת השמה, וזה כאילו השאלה או הפער הגדול שממנו הגעת. אני גם אגיד שגם בארגונים לא תמיד כולם יודעים לעשות את זה נכון, אפילו כשכאילו יש את הדברים האלה, יש כאלה שלא עושים את זה נכון. אז רגע אני אשים את העקרונות המרכזיים של חבר וחבר. אני חושבת שהדבר הראשון שצריך לשים לב, זה שאנחנו עושים הפרדה בין טווח קצר וטווח ארוך. טווח קצר זה כשאני צריכה כרגע לגייס מישהו. כשאני צריכה כרגע לגייס מישהו, ואני אומרת, רגע, אם יש לכם חברים בדבר הזה, תביאו לי חברים למשרה הזאת, משרה הזאת. זה, אני קוראת לו טווח קצר, כי אני ישר הולכת למחירה. עכשיו תביאי חבר. העניין הוא נגיד אם אני שואלת אותך, מתי פעם אחרונה, לא יודע, תחשבי על משהו שמוצר שקנית, שהיה יקר יחסית, בסדר? אולי משהו הביתה, אולי מכשיר חשמלי, אולי, לא יודע, יש לך משהו כזה שקנית בזמן האחרון שאת יכולה לדמיין אותו?
כן, קניתי כמו מין מגב כזה, שפריצר, לבית, שמנקה את הרצפה, לא סמטור.
כזה גדול,
וזה.
כן.
כן, שפריצר כזה, וישר סיפרתי לבן זוג, וישר אמרנו נקנה, ובוא נקנה גם לאימא שלי.
מהמם, אבל בואי ניקח את הלפני. כלומר, את לא יום אחד קמת ואמרת, עכשיו אני רוצה, קראת לזה שפריצר, אבל זה, אני מכירה את המכשירים, זה מכשיר שעולה כמה אלפי שקלים, זה מכשיר גדול.
לא, 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 משהו מאוד פשוט, עלה 100 שקל.
100 שקל, אז אני חושבת דווקא על דברים יותר גדולים. בואו ניקח רגע, מי שמחליט לקנות, נגיד מתקן כזה שמנקים איתו חלונות גבוהים, או משהו כזה גדול, יקר.
מקרר, בואי, כולם מצליחים
לקרר. סבבה, מקרר, בואי ניקח זה. גם אם אני קמה בבוקר ואפילו התקלקל לי המקרר, אני לא ישר הולכת לחנות ומעבירה אל המקרר הראשון שאני רואה את זה. אני הולכת ועושה מחקר, אני הולכת ובודקת, אני הולכת ושואלת. אני מחפשת שמות של מותגים שאני מכירה, אני מחפשת מישהו שמכיר והמליץ לי.
כן, כי זה מעורבות גבוהה.
נכון, אנחנו מייצרים איזושהי מעורבות, אנחנו לא ישר הולכים וקונים. זאת ההפרדה שאני עושה בטווח קצר ובטווח ארוך. טווח קצר זה באותו רגע שאני רוצה עבודה, אז אני אולי אשאל מישהו זה, אבל יש פה איזשהו תהליך קודם של התבשלות, של שיווק, של תהליך ארוך, של איזושהי מערכת יחסים שאני צריכה או לעשות, או להגיע לאותו ארגון שאני רוצה לעבוד בו, דרך מישהו שהוא או היא עשו את מערכת, בנו את הקשר בשפה המקצועית, קוראים לזה know, like ו-trust. כלומר, כדי שמישהו במרכאות יקנה מאיתנו, או ישלח לנו קורות חיים, יבוא לעבוד איתנו, שזה באמת אחת הקניות הגדולות שאנחנו עושים בחיים, זה לבחור איפה אני הולכת לעבוד, כן? זה לא משהו שאנחנו בקלות עושים. אחד הדברים שסופר קריטיים כדי שאני אתעניין באיזשהו מקום, זה שאני מכירה אותו, שאני יודעת מה הם עושים, שאני סומכת עליו, שאני מעריכה אותו, ואם אני לא מכירה את הארגון עצמו, לפחות יש לי מישהו בדרך שמתווך לי אותו. זאת אחת הסיבות שחבר מביא חבר עובד כל כך טוב. כי אני לא מכירה את הארגון, אבל החבר שלי או החברה שלי שמכירים את הארגון, עושים לי את התיווך הזה, עוזרים לי, כמו כשאני הולך לקנות מקרר, לא, ואני לוקחתי איתי חבר מאוד טוב שמבין במכשירי חשמל, או כשהלכתי לקנות אוטו בעבר, אז דוד שלי היה בן אדם שהיה צריך להתייעץ איתו על מכוניות, או כשהייתי עם יעקב, אז אבא שלו היה איש המקצוע למכוניות, כי הוא ידע בתוך המנוע להבין את הכל, זכרונו לברכה. אז אנחנו, כשיש לנו מישהו שהוא מומחה במשהו, קל לנו להתייעץ איתו. אנחנו צריכים לעבור, כי אני לבד, אם אני שומעת על איזשהו ארגון, לא בהכרח אני אפנה אליו, אבל אם יש לי מישהו שאני מכירה שאומר לי, יש פה מקום טוב, אז אני אעזר בו. בעצם חברת ההשמה יושבת על המקום הזה. אנחנו רוצים שחברת ההשמה תהפוך להיות החבר הטוב הזה, ה-know, like ו-trust, ושאני, כשאני רוצה למצוא עבודה, אני אתייחס אלייך בתור זאת שעוזרת לי למצוא את המקומות עבודה הטובים. תהפכי להיות החברה, ושגם כשהחברים שבעצם את אומרת, אני רוצה שכשהחברים, נגיד הייתי מועמדת אצלך, לא, אין מצגת, כי אנחנו בוובינר, למי ששואלים. אנחנו בוובינר, אין מצגות, אנחנו בשיחה פתוחה, ואני אשתף אחר כך את הנקודות העיקריות שאני מעלה פה, אבל אין מצגת, זה רק שיחה. בעצם אנחנו אומרים, החבר מביא חבר עובד טוב כשיש איזושהי מערכת של אמון בין האנשים, בין אנשי הקשר, וזה אומר שאני צריכה לבנות מערכת כזאת של אמון עם המועמדים, את צריכה לבנות עם המועמדים שלך, ואחר כך להפעיל את אותה מערכת של אמון כדי שהם יביאו עוד חברים. בסדר? כלומר, אם אנחנו מסתכלים ב... נקרא לזה, דיברת קודם על סקרים או על מחקרים, בעצם אחוזי ההצלחה של חבר וחבר, היחיד שהם דומים לו זה אחוזי ההצלחה של חברות השמה. כי שניכם מכירים את הבן אדם, עושים איזשהו סינון ראשוני, מביאים מישהו שבדקתם שהוא מתאים, להבדיל מלוחות דרושים או להבדיל ממשהו שהוא ככה עם מסה כזאת של פניות, גם חברות השמה וגם חבר וחבר מביאים אנשים יחסית ברמה מדויקת. יש פה איזשהו תהליך שקורה עם הבן אדם שמאפשר לך להביא לארגון את האנשים הנכונים יותר, המדויקים יותר. ובעצם את, כשאת נפגשת עם הרעש, ככל שאת תעזרי במועמדים שלך לסנן עבורך, גם המועמדים האלה יהיו יותר מדויקים בשבילך, עבורך. כלומר, הרצון לעבוד עם חבר וחבר הוא מאוד נכון. בסדר? זה, אני רוצה לשים את זה רגע בסוגריים.
אני רק רוצה לציין שלפחות לחברות השמה ודנטרים כבר יש מערכת יחסים עם הרבה מאוד לקוחות, יש להם איזה מאגר מאוד גדול, זה לא סתם שמות במחשב, הם מכירים לעומק כמעט את כולם. זאת אומרת,
מהמם.
לא יודעת אם לעומק, אבל מכירים חלק לעומק, אבל
מהמם,
מכירים
וזה
כמעט את
בדיוק,
כולם.
זאת בדיוק התשתית שאנחנו רוצים להיעזר בה, כי כמו שיש
כן.
בארגונים, ארגונים עם אלפי עובדים, ואת שואלת אותם, אוקיי, אז כמה, יש לכם 100 משרות בשנה, כמה חברים וחברה יש לכם? אומרים, 10%. זאת אומרת, 1,000 עובדים, מספיק שכל אחד יביא בן אדם, אני יכולה לגייס 100 איש מתוך זה, כאילו זה לא... ואת רואה עדיין שגם בחברות עם אלפי עובדים, אם הם לא עושים עבודה נכונה בחברים וחבר, זה נשאר על 10% מהגיוסים. ואם הם עושים עבודה נכונה, זה יכול להגיע ל-50-60% מהגיוסים. כלומר, זה ההצלחה או אי-הצלחה בחברים וחבר, לא, היא לא קשורה לזה שאת מכירה או לא מכירה, ומעולה שאת מכירה, כי אז יהיה לך הרבה יותר קל לבקש מהם להפנות אליי חברים, כי יש לך כבר איתם, כמו ארגון עם העובדים שלו, יש לך כבר איזושהי מערכת יחסים איתם.
נכון.
ומערכת יחסים עם האנשים האלה, זה הבסיס לזה שתוכלי לבקש מהם שיפנו. עכשיו צריך להבין.
ואולי,
כן.
ואולי בנקודה הזאת אני אפילו רוצה לציין יתרון נוסף, שאם בארגון אנחנו מדברים על עובדים שעובדים בארגון היום, ביום שהם עוזבים הם כבר לא סוכנים. לעומת זאת אצלנו, מכיוון
אם
שהם
ארגון
לא
עושה
עובדים
עבודה
אלינו,
טובה, הם יכולים להישאר. את צודקת
כן,
שזה
אבל
אחרת.
אצלנו, החברות השמה, הם מעולם לא עבדו אצלנו, אז גם אם הם עובדים היום והם לא מחפשים עבודה, עדיין הם סוג של סוכנים נקרא להם, ויכולים בהחלט להביא
לחלוטין.
להם חברים.
לחלוטין מסכימה איתך לזה שזאת מערכת יחסים שונה, עם פלוסים ומינוסים, אבל כמו שאמרת נכון, כלומר אני לא מושפעת מה... אם טוב לי בארגון אני מפנה, ואם לא טוב לי אני לא. כלומר אני יכולה גם אם טוב לי וגם אם לא טוב לי בארגון, להפנות אלייך כדי שתעבירי, נגיד לתפקידים שאין לי בארגון היום, או אם אני לא מרוצה דווקא לתפקידים שיש, כדי שתפני למקומות אחרים. כלומר אני יכולה, זה מקום יותר ניטרלי מבחינה רגשית לעומת הארגון, ואני יכולה להפנות להרבה יותר אנשים, להרבה יותר תחומים. כלומר, גם
וזה
חברים
גם לא תלוי ארגון,
וזה
זה
לא
לא
תלוי
רק מי
ארגון.
שעובד אצלי בארגון, זה עבדת, אתה לא, וזה גם לא אם אתה עובד או מחפש עבודה, זה גם אם אתה בכל מצב.
לחלוטין נכון. כלומר, אנחנו, כן,
אתה
אני
מגדיל
שמחה
לנו
על...
את המצבת של האנשים.
אני מאוד שמחה על התוספות האלה שאת מוסיפה, בגלל שהם... הן רק מחזקות את למה זה כל כך
כן.
נכון כן לבנות כזה מנגנון. בסדר?
כן, זה
מאוד
דברים
מאוד
שעולים
נכון.
לי מהדברים שאת אומרת,
מאוד
ובעיניי
נכון.
חשובים, אז אני מציינת.
מעולה. א', תעצרי אותי בכל דבר, אבל זה מאוד מאוד נכון. תודה על התוספות האלה. אז אני רוצה רגע לשים כמה עקרונות חשובים לחבר מחבר, ואז כמו שאמרתי, נצלול ככה סביב חברות השמה. כדי שזה, ואנחנו עושים את ההפרדה, אני אומרת, השלב של פרסום המשרה הוא כבר הסוף, הוא כבר הטווח הקצר. אנחנו, אני רוצה רגע להתמקד בסיפור ולהבין שיש פה גם טווח ארוך וגם טווח קצר. מה הדברים שאנחנו צריכים לעשות לאורך כל השנה, כדי שכשאני אגיד יש לי משרה, משהו יקרה והם באמת יפנו אליי חברים. יש פה הרבה בנייה שאנחנו צריכים לעשות שהיא לטווח הארוך, כדי שבטווח הקצר כשאני אפרסם הם באמת יגיבו. אז הדבר הראשון זה להבין שכשאנשים מפנים חברים, הם פשוט יש שתי סיבות עיקריות שאנשים מפנים חברים. אחת, זה באמת כי הם רוצים לעבוד איתם, אבל שתיים, כי הם רוצים שיהיה טוב לחברים. זה כמעט אף פעם לא התגמול. הרבה פעמים חברות השמה אומרות לי, אין לי איך לשלם להם, אין לי איך לתגמל, עד שאני מקבל את הכסף,
נכון,
כמה
זה
חודשים,
בעיה
וזה,
אצלנו, נכון?
בסדר? וזה נכון, אבל זה בסדר גמור, כי חבר וחבר עובד מעולה כשלא משלמים שקל. וממילא כשאנחנו שואלים מועמדים, רוב הסיבה שהם מביאים חברים לא קשורה לתגמול. היא קשורה לזה שאני או רוצה לעבוד עם החבר שלי, חברה שלי, או שאני פשוט רוצה שיהיה להם טוב. ואני חושבת שפה אנחנו נרצה להתמקד באותם אנשים שרוצים שלחברים שלהם יהיה טוב, שרוצים לעזור לחברים, שרוצים לעזור להם למצוא עבודה, יש תקופות יותר קשות, יותר קלות, אבל זה דרייב מאוד מאוד חזק. להרבה מאוד אנשים, לעזור לחברים שלהם. בוא נגיד, את האנשים האלה שחשוב להם לעזור לחברים, זה האנשים שאנחנו נטרגט בתוך המועמדים שלנו. לא כל המועמדים זה מעניין אותם, ומישהו שלא רוצה לעזור לחברים שלו, בסדר, אז אין לי מה, אולי הוא ירצה, אם היה לי קשר מאוד מאוד טוב איתו, אם אני אגיד לו תעזור לי, אולי זה מה שיניע אותו, בסדר? או לעזור לי, או לעזור לחברים, אבל כן זה צריך לשבת על רצון לעזור, ולא כולם זה מתאים להם. אז צריך להבין, הסיפור הוא לא התגמול, זה לא שאי אפשר לתגמל, אבל המניע הפנימי, המשמעותי הרבה יותר, ושמחזיק לאורך זמן, זה הרצון לעזרה. דבר שני, ושמתי ככה, אני אגיד, יש המון המון מחקרים, תרצו, אני אדבר על זה, אבל אבל אני כן רוצה רגע לשים בתור דיפולט, נקרא לזה, שאנשים לא מביאים חברים בגלל תגמול. ויותר מזה, גם דיברתי על זה עם דפנה, כשמעלים את התגמול זה אפילו פוגע באחוזי ההפניות, גם כשזה בתוך הארגון. אז קודם כל, ואני מניחה שזה אולי לא אינטואיטיבי לכולם, אבל רגע, אם אתם יכולים תקבלו את זה כמובן מאליו, ואם לא, כהנחת יסוד נקרא לזה, ואם לא, אז אתם מוזמנים לשאול אחר כך. חוץ מזה, עוד דברים שחשובים בחבר וחבר. אחד, זה שיהיה תהליך מובנה מסודר, שאני אדע מה הולך להיות התהליך. שתיים, שיהיה לי מידע להעביר. כלומר, שאני אוכל לקבל ממך מידע להעביר אותו. שלוש, שיש לי תוכן שמזכירים לי. כלומר, לא לסמוך רק על זה שאמרת לי פעם, אם יש לך חברים, אז הנה פה הקישור לכל המשרות שלי, זה לא מספיק. אלא אני צריכה שכל הזמן יזכירו לי. יש לך חברים, יש פה משרה כזאת, יש פה משרה כזאת, אני צריכה שגם יהיה לי את מה להעביר, את המידע להעביר לחברים, וגם שכל הזמן יזכירו לי לעשות את זה. ואולי אחד הדברים הכי חשובים, זה שהחברים שלי יקבלו יחס VIP, שאני ארגיש שאם הפניתי אליי חבר, חברה, אז יצרתי איתם קשר ודיברתי איתם, וגם אם הם לא בדיוק מתאימים לפרופיל, אז השקעת בהם, אולי אפילו עזרת להם עם שאלות, כיוונת אותם למשהו, כלומר, שיש פה באמת יחס מיוחד לחברים שאני הבאתי, אז זה מעודד אותי להביא עוד חברים, לעומת מישהו ששלחתי קורות חיים והתעלמו ממנו.
אני באופן אישי יכולה להגיד לך שאני עושה את זה, אני לא מפעילה את חבר וחבר, אבל כל מישהו עוסק בתחום של השמה, באופן הטבעי כבר מגיעים אליו ומקשרים אליו ומחברים אליו. זה פשוט לא מספיק, ברגע שנעשה עבודה שיווקית אמיתית מסודרת, אז אני מאמינה שיהיו הרבה יותר. אבל כשמפנים אליי, אני תמיד תמיד מתייחסת.
מאמן. אומרת, אז
נורא חשוב.
זה הערה חשובה, כי אני אומרת, הדברים האלה הם בעצם התשתית של תהליך הגיוס, נקרא לזה הסטנדרטי שאת עושה. כשאת לא עושה אותו, אז כמה שתעשי עבודה שיווקית ותפרסמי ותגידי חברים חבר, אנשים עדיין לא יפנו. כלומר, זה לא מספיק שאת רק עושה, תפנו, תפנו, תפנו. אם אני לא מרגישה שהיחס שלך טוב לחברים שהבאתי, זהו, זה יכול...
זה הליבה של התחום שלי, השירות. אני עוסקת בשירות, אני חייבת לתת שירות, ואיפה, לכולם מבחינתי, אז בוודאי...
לכן אנחנו אומרים, לכן אם את השירות, זה ה-day to day שלך, ובהחלט חשוב לראות שהוא נעשה טוב. ובשביל החבר מביא חבר, אז אני גם צריכה שיהיה מידע, ואני גם צריכה להפנות, אבל באמת אמרת נכון, בעצם זה הבסיס שאנחנו חייבים אותו, אבל אנחנו חייבים, החלק שקראתי לו קודם בטווח הארוך, החלק הקריטי בשבילנו זה החלק של תהליך השיווק. כלומר, אני רוצה לוודא שאני שומרת איתך על קשר חי לאורך כל השנה, ולא רק סביב משרות, או מומלץ שהוא לא יהיה רק סביב משרות. מה זה אומר? אני אומרת, בוא תקחי את הקשר שלנו, אמרנו כמה פעמים שאנחנו מכירות כבר 20 שנה, אבל זה לא שבאת והיית לקוחה משלמת שלי במשך 20 שנה, כלומר שילמת לי פעם ראשונה לפני 20 שנה להשתתף בסדנת רעיון, אני אפילו לא יודעת אם היית עוד מאז, אולי היית באיזה כנס בזמנו שעשית.
הייתי בכנסים, הייתי בהרבה, כן.
אבל אני כבר הרבה שנים גם לא מרימה כנסים בעצמי, וגם אין לי הרבה פעילויות לחברות השמה, אז בעצם כאילו, את כבר לא לקוחה משלמת שלי כבר הרבה מאוד
שנים. כן, אבל לקוחה ממליצה.
אבל לקוחה ממליצה, זה עוד יותר כיף. אבל למרות זה אני שומרת איתך על קשר, כי אני כותבת מיילים, כי אני עושה וובינרים, כי יש לי פודקאסט, כי מדי פעם את צריכה להתייעץ, או כי יש לי קבוצת וואטסאפ שאת חברה בה. כלומר, אני מוצאת את הדרך להיות בקשר איתך ועם עוד כל מיני אנשים, כדי ש... וזה הטווח הארוך, זה תהליך השיווק שלי, כדי שכשיהיה משהו רלוונטי, ואולי מחר יהיה לי איזה קורס רלוונטי, ואני אגיד מי זה מעניין אותו, אז תגידי, אוקיי, זה מעניין אותי. או שראית את המנגנון של הוובינר, אמרת, רגע, זה מעניין אותי, והרמת יד ואמרת, אני רוצה רגע לעשות פה משהו משותף. כלומר, יש פה איזשהו תהליך ארוך, ואמרת, קראתי לזה קודם, no like and trust, יש פה איזשהו תהליך ארוך, שאנחנו רוצים דרכו לא רק לבנות את האמון עם המועמד, שכשהייתה לו משרה שהוא התעניין בה, עזרת לו ודיברת איתו, זה אירוע חד פעמי, כמו אז כשהיית בסדנה שלי כמשתתפת ולמדת לראיין. אבל בעצם אנחנו מדברים על לשמור על קשר אחר כך, כדי שכל פעם שיהיה לי עוד משרה שאולי יש לה חברים, שאולי זה, אז את תהיי איתי מספיק בקשר כדי שיעניין אותך לעזור לי, כדי שיעניין אותך לעקוב אחרי המשרות שאני מפרסמת. ואני אגיד, משרות בפני עצמן הם לרוב, בסדר, אני שמה את זה בזהירות, לרוב לא תוכן מספיק כדי לשמור איתו על קשר. יש, כן, יש קבוצות וואטסאפ, כאילו, תרצי תשתפי סביב זה, אבל אני אומר, יש קבוצות וואטסאפ שאנשים מפרסמים בהם משרות, ואז אם אני חברה בקבוצת וואטסאפ ואני עוקבת אחרה, אז אני יכולה לאורך זמן לראות, ואז אולי מדי פעם אני גם אפנה לחברים, או אני אזמין עוד חברים לקבוצה הזאת. זאת דרך לשמור על קשר שהתוכן שאני משתפת הוא תוכן של משרות, אבל הוא תוכן מאוד מאוד ממוקד, והוא סוג אחד של תוכן. אם דיברתי נגיד על הקשר בינינו, אז אני מוציאה תוכן גם במיילים, ואני מוציאה תוכן גם בוובינרים, ואני מוציאה תוכן גם בפודקאסט, וגם בקבוצות וואטסאפ של תוכן. כלומר, יש המון סוגים של תוכן שאני מוציאה על נושאים שונים, וכל אחד שומר איתי על קשר, בערוצים שנוח לו, נכונים לו, ויש כמובן, גם לא אמרתי אפילו, פייסבוק, לינקדאין ועוד ערוצי מדיה חברתית, וכל אחד שומר איתי על קשר, או עוקב אחריי לאורך השנים, בדרך שיותר נוחה לו, וכמובן, ושמתאימה לי למקומות שבהם אני מפרסמת. כך שאני רוצה להגיד שהמפתח לחבר וחבר אצל חברות השמה, זה למצוא את הדרכים שנוחות לך לשמור על קשר עם המועמדים, מעבר לסיפור של רק להגיד להם, יש לי משרות, האם יש לך חברים? שזה גם אפשרי, בסדר? גם אפשרי מדי פעם, אם אני בקשר עם מועמד, לשאול אותו, אולי יש לך חברים, אבל הקשר שלך עם מועמד, כמו שלי ושלך סביב הרעיון, הוא כל פעם חד פעמי, הוא לא, או אולי פעם בכמה שנים, אני בקשר עם מועמד, לראות אולי אני יכולה לעזור לו, אבל ברגע שעשיתי לו השמה, והוא כבר בתוך ארגון, אני לא כל הזמן אמשיך להציע לו עוד משרות ועוד משרות, כי כבר עשיתי לו השמה באיזשהו ארגון. אז אבל אני כן רוצה לשמור איתו על קשר, וככל שאני שומרת איתו על קשר במשהו שהוא לא קשור לגיוס, למשרות, להשמה, אז יש יותר סיכוי שהוא גם יעריך אותי, הוא גם יתרשם ממני, וגם ימליץ עליי לחברים. זה מסתדר, זה מתחבר, כאילו רגע, דיברתי הרבה, אז אני צריכה רגע לשמוע.
כן, זה לגמרי מתחבר. הדבר היחיד שאני אשמח שאולי קצת יותר תרחיבי או תסבירי, זה שאמרת שזה תהליך מובנה. למה הכוונה תהליך מובנה?
תהליך מובנה סביב השמירה על קשר, את מתכוונת?
כן, שאמרת שזה תהליך מובנה, זה תהליך מסודר, אז כאילו שאלה מה...
אני אומרת על שני הדברים שהם תהליך מסודר. אני אומרת, אחד, אם את רוצה את... תכף נדבר על תהליך מובנה סביב השיווק. אבל אני אומרת, גם חבר מביא חבר, את יכולה להפוך אותו לתהליך מסודר, בזה שאת נגיד מתעדת במערכת ניהול גיוס שלך, אנשים שמגיעים דרך חברים. את נותנת קישור מיוחד לחברים למלא עודף מיוחד, שהם יקפצו לך בצורה אחרת במערכת ניהול גיוס.
כדי שנדע שזה המקור גיוס,
כדי שנדע... גם כדי שתדעי שזה מקור גיוס, גם כדי שתדעי לתת להם יחס VIP, גם כדי שתדעי מי החבר שהמליץ ותוכלי לנהל, לתת עדכונים אפילו בתחילת ובסוף הדרך לאותו חבר שהמליץ, שהוא גם ירגיש סוג של VIP, כי הוא הפנה אלייך, אז שהוא ידע מה קורה בסוף. שוב, לא סביב תגמול, אלא סביב עדכון ותקשורת. לפעמים זה הרבה יותר חשוב לנו מאשר היא נתנה לי עוד 500 שקל, אבל היא אמרה לי מה קורה, ושמעתי שהתקבלת ואיזה יופי, כאילו... כמובן עם שמירה על צנעת הפרט של אותה בן אדם שאנחנו מדברים עליו, כן? כי אנחנו שומרים על אנשים, אבל הסיפור, כשאני מדברת על תהליך מובנה, אני אומרת, תראי שיש לך תהליך מסודר לחבר וחבר שהוא נפרד מהתהליך הרגיל, כדי שאת תדעי באמת לתת להם יחס VIP, גם אם את בדרך כלל נותנת יחס טוב לאנשים, תחשבי על מה הדברים שאת חשוב לך להתחייב לאנשים שמגיעים דרך חבר מביא חבר. למשל אני אגיד בארגונים, וויקס בזמנו שמעתי ממנהלת הגיוס שלהם שגם אם אנשים לא מתאימים לפרופיל אבל הם חבר וחבר אז הם מראיינים אותם, כלומר הם כן משקיעים בהם ממש בראיון עומק. למשל יש ארגונים שבהם לחבר וחבר נותנים פידבק איך היה הראיון, כמו שהם נותנים לעובד, בסדר, כמו שמקפידים לעובד לתת פידבק אחרי, מקפידים גם, ולא כל הארגונים עושים, אבל אלה שכן מקפידים גם בחבר וחבר לתת פידבק למועמד איך היה. למשל, להבטיח שאם תביא חבר, אני אעשה איתו גם חצי שעה בכלל על ייעוץ לקריירה שלו. כי חשוב לי לעזור לחברים שלך כמוך, כמו שאני עוזרת לך, למצוא קריירה לך, לך. כלומר, אני יכולה לחשוב על דברים מובנים בתהליך שהם שיטת העבודה החדשה או השונה שלך עם חבר מביא חבר, כדי שגם תדעי לדבר על זה ולספר על זה למועמדים שבקשר איתך, שגם תדעי להבטיח את זה, כאילו את כמובן צריכה להגיד רק דברים שאת יכולה לעמוד מאחוריהם.
כמו למשל טיפ לשיפור קורות החיים שלך.
לחלוטין. תגיד, כל חבר שלך שתפנה, אם הוא ישלח לי קורות חיים, גם אם יש לי וגם אם אין לי מה להציע, אני מבטיחה לתת פידבק על הקורות חיים שלו. הנה, סיבה טובה להפנות אלייך קורות חיים של
נכון.
חברים.
וזה גם משהו שלא מצריך ממני הרבה עבודה, ומתקתקת את זה.
נכון, מאמן. ואני אגיד אפילו יותר מזה, זה כנראה משהו שאת גם עושה באופן טבעי הרבה פעמים.
ברור.
אני מאמינה שאת עושה אותו בוודאי למועמדים שלך, אבל גם אם מישהו אומר, שמי אשתי, חבר שלי וזה, אולי את יכולה לעזור, אני בטוחה שאת עושה את זה. כי אנחנו עושים את זה באופן טבעי, אבל אם אני לא מדברת על זה, אז אף אחד לא יודע. אם את ממנו...
אבל רוב שאני עושה, אני לא שמה לב שזה משהו מיוחד, זה נראה לי נורא טבעי,
אבל
פשוט לשים לב לדברים האלה, כי זה ערך מוסף לאחרים.
מאמן. ובדיוק אתמול היה לי מפגש של מנהלות גיוס, יש לי קבוצה של מנהלות גיוס שאנחנו נפגשים פעם בחודש, של החממה, ואמרה אחת המשתתפות שהייתה באירוע של מילואים ניקים. היה הבורס על ניירות ערך, יחד עם איזושהי גוף, עמותה, עשו יריד תעסוקה לחברות שמונפקות בבורסה בישראל, ועשו יריד תעסוקה למילואימניקים, והיה ממש, היא אמרה שהתור הכי ארוך היה בדוכן, שעזרו לאנשים לעבוד על הקורות חיים שלהם. כלומר, משהו שנראה לנו נורא טריוויאלי, אם אני מציעה אותו היום למילואים ניקים, אם אני מציעה אותו היום לכולם, לחברים שמגיעים דרך חברים, הנה נתתי ערך שהוא לא בכסף, אבל הוא שווה הרבה יותר מזה, וכל שאלה שיש לך לקראת רעיון, כאילו יש המון דברים שאפשר לעזור לאנשים להתכונן, שאנחנו עושים עם אלה ואנחנו לא מדברים עליהם. אז אני אומרת, לראות שיש לך תהליך מובנה לחבר מביא חבר, זה צד אחד, הצד השני זה תהליך מובנה לשמירה על קשר איתם. לזה שאני כל הזמן מוסיפה להם ערך. ואני אשאל אותך, האם יש היום דרכים, או מה את יכולה לספר לי על הדרכים שאת שומרת היום על קשר עם המועמדים שלך?
האמת שיש לי כל מיני דרכים, יש לי כמובן את האתר אינטרנט, אבל זה הדרך פחות טובה, כי אין ממש תקשורת דו צדדית, אלא רק הם מסתכלים ואני מעדכנת. אז אין לי ממש שליטה מה קורה שם. יש כמובן את הפייסבוק,
אני אשים רגע בכוכבית, שנייה רגע, תכף תרחיבי על פייסבוק, אבל אני אשמה בכוכבית, אתר יכול להיות לך מקום, את צודקת שהוא יחסית סטטי,
כן, יכול,
אבל אם את עושה קמפיינים בגוגל, שמבוססים על מי הגיע לעמוד כזה או עמוד אחר, ואם לכל משרה יש עמוד, אז את יכולה שמי שהגיע לעמוד של משרה מסוימת, שיהיה קמפיין בגוגל שהוא רץ אחריו, שהוא ממשיך לראות את המשרה מתגלגלת ורצה. בסדר, אז זה הדרך שאת יכולה להמשיך איזשהו דיאלוג בעזרת כלים של קמפיינים ממומנים, אבל זה לא חבר מחבר, אז אני רגע, אני מפרידה, אבל כן. אני חשוב להגיד על האתר שהוא לא כזה דבר סטטי, אפשר להחיות אותו.
לא, גם היה לי בעבר פורום שאפשר היה להגיב שם ולכתוב והכל, אם השנים זה כבר היה פחות אפקטיבי, הורדתי אותו. אז
מה, פייסבוק קודם? מדיה חברתית?
פייסבוק הולך מאוד חזק לעולם שלי, לינקדין פחות גם, אבל פחות.
מה את עושה בפייסבוק כדי לשמור על קשר?
פייסבוק יש לי, חוץ מהדף שלי, יש לי גם דף של בעין מקצועית, שיש בו מעל 3,000 עוקבים. מה אני עושה? אני כל הזמן מעלה שם התוכן, והתוכן זה משרות, כי זה מה שמעניין את האנשים. אני מעלה את המשרות האלה גם אצלי בדף, ומה שעובד טוב זה שאני לא הפכתי את הפרופיל האישי שלי רק למקצועות, כאילו רק למשרות, אלא בעצם יש שם דברים מאוד אישיים. הייתי עם הבן זוג שלי, טיילנו, היינו, נסענו לחו"ל, אני והילדים, הייתי במסיבה, לא יודעת, כל מיני דברים כאלה שאני מעלה, ובנוסף גם משרות. אז יש גם את זה וגם את זה. אז בעצם הפרופיל שלי הוא לא משעמם, יש שם רק משרות, והוא לא רק אישי. המשרות מן הסתם זה פתוח בציבורי, הדברים האישיים זה פתוח רק לחברים. אבל זה עושה את העבודה, כי בעצם אנשים מתעניינים גם, כמו שאת אומרת, זה תוכן מוסף, שאנשים מתעניינים גם בחיים שלי האישיים, כי יש בהם חברים, ויש כאלה שעוסקים בתחום, ולפעמים יש לי גם דברים עסקיים שאני מעלה, מקצועיים, בתחום של הפרסום או השיווק, ומכיוון שהם רואים וקוראים, אז גם כשיש משרה, זה מעלה את הטראפיק.
בעצם את אומרת, אני יודעת שאנשים עוקבים אחריי לא רק בגלל המשרות,
נכון.
אני אגיד בעיקר לא בגלל המשרות, אני חייבת להגיד, כאילו, אני חושבת שברגע שאני עובדת, משרות לא מעניינות אותי.
נכון.
וגם אמרתי, גם בסיפור של חבר מחבר, המשרות עצמן לא מעניינות אותי. מעניין אותי לעזור לחבר שלי. ולכן אני רוצה להגיד, גם בדף שלך, זה שיש כאלה שבאים לשם כדי לחפש משרות, אני מבינה, אבל אני חושבת שאם את אותה גישה שיש לך לגבי העמוד הפרטי שלך, תאמצי גם לגבי הדף, או תאמצי לגבי העמוד הפרטי שלך, פשוט להעלות עוד תכנים שקשורים בכלל לתהליך של חיפוש עבודה, של ראיון, של טיפים על קורות חיים, של דברים שאת רואה מתוך המפגש שלך עם הארגון. כלומר, עכשיו, אני אומרת, זה סוג של תוכן שיכול לעניין אנשים, ויש כל מיני דרכים, נקרא לזה, להנגיש אותו לקהל, ליצור את הקשר הזה, את מערכת היחסים הזאת עם המועמדים, שתגרום להם אחר כך להפנות. אחד המפתחות המרכזיים הוא שהפרטים האישיים שלהם אצלך ביד, ולא רק בפייסבוק ובלינקדאין ובמדיה החברתית. כלומר, זה שאת כותבת בפייסבוק משהו וגורם לאנשים לראות, זה נהדר, אבל בעצם אין לך כמעט שליטה על מי רואה, מה רואה, ואת גם לא יודעת מה הוא ראה שגרם לו בסוף לשלוח או לפנות, ואין לך דרך ישירה אליו, אלא דרך התיווך של פייסבוק. מחר פייסבוק יסגור את שעריו, אז אנחנו לא, כמו שנגיד מדברים עכשיו על טיק טוק, אז אנחנו כאילו נשאר תלושים, כי כל הקהל הזה שהתרגל לעקוב אחריי, אני בעצם לא, אין לי שום מנגנון של לתקשר איתו ישירות. והיתרון שלך בחברת השמה זה באמת שיש לך מערכת ניהול גיוס, שיש לך את כל המיילים, יש לך את כל הקורות חיים של אנשים ששלחו, ואת יכולה לשלוף החוצה ולייצר רשימה ארוכה של מיילים, ולעבוד עם מערכות של דיוור שדרכם את יכולה לתקשר באופן קבוע עם המועמדים. כלומר, את אותם תכנים שככה התחלתי לזרוק סביב לפרסם בפייסבוק או לפרסם בלינקדאין, כן, איך קורות חיים שראית ששדרגת, סיפור שראית של תהליך גיוס באיזה ארגון שלא הלך טוב ואת חושבת שיש פה משהו ללמוד ממנו, מועמד שלא הגיע מוכן לראיון ואת חושבת שיש פה טיפים שאפשר, כל מיני דברים שעולים לך מתוך באמת הניסיון המאוד גדול שלך והרבה מאוד אנשים שאת מלווה, את יכולה להפוך את זה לאיזשהו מנגנון שאת כותבת לאנשים פעם בשבוע, פעם ביום, פעם בחודש. ואני אגיד, כן, אני ממליצה פעם ביום או יומיים, לפחות פעם בשבוע. כן, ממליצה לעשות את זה משהו קבוע, אבל ברור לי שלא לכולם יש, את יודעת, יש הרבה זמן. מערכות של דיוור הן בעצם מערכות שמאפשרות לך בצורה חוקית לשלוח בבת אחת מייל להרבה אנשים. כלומר, ג'ימייל או גוגל או מיילים, מערכות מיילים למיניהן, ברגע שאת שולחת ליותר מ-20 איש בבת אחת, חוסמות את ה מייל, ולכן אנחנו צריכים מערכת דיווח שמאפשרת לאנשים להסיר את עצמם מהרשימה, מאפשרת לאנשים להגיד לא, זה לא מתאים לי לקבל את העדכונים ממך, מאפשרת להזמין אותם להירשם כדי לעקוב ולקרוא את הדברים שאת כותבת. זה משהו שניסית בעבר? זה משהו שיצא לך לכתוב בצורה מסודרת?
לא במערכת של דיבור ישיר, כן, דרך הפייסבוק או מקומות כאלה, כן, דרך קבוצות בפרסום אורגני וקבוצות שונות ששם כן עלה.
נכון, כי את כותבת הרבה בקבוצות, זה נכון.
כן.
שאני...
כן, וזה עושה את הטראפיק שלו, אבל זה בדיוק כמו שאת אומרת, זה עדיין מוגבל לאלגוריתמים של פייסבוק, שמחליטים היום כן מעלים אותך, מחר לא מעלים אותך, וכמובן גם כשאת עושה קמפיין ממומן, אז לפעמים מצליח, לפעמים פחות מצליח, וכל הדברים האלה.
אני חושבת שאת מאוד צודקת שיש בזה הרבה פחות שליטה. בעצם ההמלצה החמה או הסיבה שאני עובדת, אני אגיד כבר עוד מעט 15 שנה לדעתי, בערך מ-2008 או 2009, אני כותבת ניוזלטרים, אולי עם איזו הפסקה באמצע קצרה, בשנים שלא עבדתי בעולם של HR, אבל באמת הכלי הזה של לכתוב, בין ניוזלטר לבין יש, אני עוקבת היום אחרי שתי קבוצות וואטסאפ שהן קבוצות שקטות אבל לתוכן, גם של עומר, וואי ברח לי השמות שלהם, של מאיה ושל עומר, בימי שישי, אני כבר לא, תשמעו, זה המוח שלי לגמרי, את עוקבת אחרי כאלה שאת קוראת אותם? אני מנסה לראות אם אני מצליחה למצוא את השמות.
כן, כל מה שקשור ל-AI. למשל.
נכון, גם קבוצות של AI, נכון.
כן, אז יש לי שתיים כאלה, אחת שלך. שעוד אחת.
עומר ברק ומאיה טבת דיין, ידעתי. אז הם שניהם יותר בעולם הספרותי,
כן, עומר ברק מפעם.
בסדר? גם עומר ברק וגם מאיה טבת דיין, יש להם קבוצות וואטסאפ שאני קוראת אותן, ואת צודקת שגם בתחומים מקצועיים יש בשתיים או שלוש קבוצות של AI. זוהר אוריאן כותבת, כאילו משדרת, יש לה רשימה שהיא רק משדרת לה, אבל אז אין קבוצה, אלא זה תקשורת אישית מולה של אנשים שהיא במין מיילינג ליסט כזה של וואטסאפ. אז יש המון ערוצים שאפשר דרכם לנהל את הסיפור הזה של לכתוב משהו, לשדר אותו להמונים, בין מיילים במערכות דיוור לבין וואטסאפ, טלגרם, כלים אחרים, דיסקורד, יש היום, אני לא עובדת איתו, אז אני לא מספיק מכירה, אבל יש היום המון ערוצים שבהם אפשר להוציא ולתקשר, אבל לשמור את השליטה אצלך, וכשאני באופן קבוע משתפת בתוכן, ומדי פעם אומרת, ודרך אגב יש לי משרה, ודרך אגב יש זה, או אפילו פותחת במקביל, קבוצה של משרות, בסדר? אבל אני שומרת איתך על קשר באיזשהו ערוץ של תוכן, ומדי פעם אני אומרת, ואם את רוצה, תפני את החברים שלך דרך, הנה הקבוצת משרות שאני מזמינה אותך להפנות בהם חברים. כלומר, אני צריכה למצוא דרך לשמור איתך על קשר, ובתוך אותו מקום שאני שומרת איתך על קשר, כל הזמן להזכיר, יש לי משרה, את יכולה נגיד פינה קבועה בכזה ניוזלטר, אם את עושה את זה קבוע, כתוב, בסדר? במייל. אז אני יכולה לעשות מייל, ותמיד בתחתית המייל יש המשרה השבועית, המשרה היומית. אני יכולה שהמיילים יהיו קצרים, ואז כל יום להוציא, או כל יומיים שלושה להוציא. פסקה, כן? משהו שהיית כותבת, אם זה היה קבוצת וואטסאפ שאת מגיבה למישהו. משהו שלא לוקח לך הרבה זמן לכתוב. ואני אומרת, הסיפור הוא למצוא את מה נוח לך. אם נוח לך לכתוב, אם נוח לך בווידאו, אם נוח לך באודיו. בסדר? יש היום כאלה שמוציאים קטעי אודיו קצרים. גם מאיה וגם עומר, למשל, מוציאים גם באודיו וגם בטקסט את אותו קטע. יש כאלה שמעדיפים לשמוע אותם, יש כאלה שמעדיפים לקרוא אותם, זה קטע שלוקח בערך 10 דקות, ואז את מוציאה לאותו קהל, גם באודיו וגם בטקסט, וגם הם יכולים להעביר את זה לחברים. הסיפור הוא, שוב, הוא לבנות את מערכת היחסים, כדי שכשיהיו לך משרות ותפרסמי, יהיה להם קל להתחבר. ואני אגיד, חשוב לי להגיד, גם בפרסום לסשן היום אמרתי כמה פעמים, זה נכון לחברות השמה, וזה בוודאי נכון גם לארגונים. כלומר, זה לא משהו שהוא רק לחברות השמה, כי הרעיון של לשמור על מערכת יחסים עם מועמדים, מעבר לזה שהם מועמדים, נכון גם לגבי ארגונים, של להוציא להם ניוזלטר, לספר להם על חדשות הארגון, לספר להם אפילו טיפים על גיוס או על חיפוש, לא משנה מה אני כותבת שם. זה גם לא חייב, אם אני בתוך ארגון הזה, זה גם לא חייב להיות שאני כותבת, אלא אנשים אחרים. ויכול להיות שגם את יכולה לרתום את המועמדים שעבדת איתם, שאת יכולה לעשות וובינר פעם בחודש עם מועמד שעבר תהליך גיוס ומספר מה הוא למד מהתהליך, מה היו הדברים העיקריים שהוא חווה, את יכולה להביא כל פעם תפקידים שונים שיש בתוך עולם השיווק. כלומר, אני אומרת, המקצועיות שלך אפשר לקחת אותה להמון כיוונים שאת מספרת, ויכול להיות שזה בכלל יהיה על דברים שמעניינים את מועמדים שלך שקשורים לעולם הפרסום, שקשורים לעולם השיווק, אולי לא את, אלא מראיינת כל פעם סמנכלי שיווק, סמנכלי מכירות, סמנכלי פרסום, כאילו, יכול להיות שאת עושה, שאת יכולה לעשות דברים שהם פשוט להביא את הקול של המנהלים המגייסים למשל, גם זה משהו שאין למועמדים, את הגישה למנהלים המגייסים. כלומר, ההזמנה שלי אלייך היא ככה לפתוח את הראש כמה שאפשר, לכל מיני, ולהתייעץ עם המועמדים. כלומר, הדרך הכי טובה שלך לדעת מה התוכן המעניין ובאיזה ערוץ הכי נוח, תהיה לשאול את המועמדים. היא לא תהיה, היא גם מה נוח לך, אבל היא הרבה יותר מזה חשוב, מה נוח להם, מה הם יעקבו. ויכול להיות שתעשי משהו והם פחות יתחברו אליו. צריך מאוד מאוד להקשיב להם ולמה עובד להם כדי להבין איפה להשקיע את האנרגיה. תגידי, לאן זה לוקח אותך ככה? מה המחשבות שעולות לך?
מה שאני כאילו מרגישה שאני צריכה, ואני מניחה שגם כל מי שמקשיב לנו, זה לעשות אולי רשימה מסודרת של מה היתרונות של חברת השמה, כשאני פונה למועמדים, ומציעה להם חבר מביא חבר, כאילו להמליץ לחברים, איזה יתרונות יש לי, בסוגריים אולי לעומת הארגונים. זאת אומרת, מה אני יכולה בעצם להציע לו, שיהיה לנו ככה מסודר, כאילו דיברנו על זה בשיחה שלנו, אבל אני הייתי שמחה אם יכולנו לעשות ככה ממש רשימה מסודרת כזאת של 1, 2, 3, 4, שיהיה
כי את
לנו...
חושבת שהיום לא מפנים דרכך כי הם פונים ישירות לארגון? כלומר, היום התחרות שלך
כן,
מול...
עדיין יש את הגישה הישנה כזאת, מיושנת של אני אפנה ישירות לארגון, אני אחסוך את התיווך באמצע, אם הם פונים לחברת השמה זה עולה להם כסף, אולי הם לא רוצים, כשזה... כאילו מחשבה שהיא לא נכונה, כי אם פנו אלינו אז הם רוצים, הם מוכנים לשלם כסף, העיקר שנביא להם אנשים, וגם הם מאבדים כמובן את היתרון של כל היתרונות שיש לנו, ובטח את היתרון שאנחנו מגישים אותו על מגש כזה, תראו את המועמד, והוא סתם שולח בתור נכנס למיילים של הקורות חיים, ולא מגיע דרכנו, אז מקבל פחות זרקור של אור והזדמנות. אז דווקא בחבר מביא חבר, כשהחבר ממליץ, כבר הוא נותן כמה יתרונות, אבל אני הייתי שמחה, כמו שאמרנו למשל, ליווי אישי, שאין להם את זה אם הם לא פונים דרכנו, כמו למשל שאנחנו נותנים להם טיפים להצלחה, כמו למשל שאנחנו יכולים לשפר להם את הקורות חיים, לתת להם איזה שפצור על הקורות חיים, כמו למשל, לא דיברנו על זה, אבל למשל אם פונים דרכנו, ומישהו אומר לי שהשכר שהוא רוצה הוא בין 12 ל-14, ואני יודעת שבארגון משלמים גם 16 לתפקיד, אז אני יכולה להגיש אותו על 14 ולא 12. ואז גם ההתאמה שלו לתפקיד נראית יותר גבוהה, וגם מבחינת מה שהוא מרוויח, המשכורות שלו בעצם אני דואגת לו. אני שומרת עליו שלא ירוויח משכורות נמוכה, אלא משכורות יותר גבוהה. אני מגדילה לו את הסיכויים להשיג עבודה, כי דרכי הוא יכול להגיע לכמה משרות, לכמה ארגונים, אני יכולה ב... אחרי רעיון אחד, להפנות אותו לשלושה, ארבעה, חמישה, 10 ארגונים גם, כן? אני קצת מגזימה, אבל יכול גם שניים או שלושה, שזה בהחלט מגדיל ופותח לו עוד ועוד דלתות.
אני אגיד שנייה דפנה, אני אומרת, אני שומעת את הרשימה הזאת ואני חושבת שיש לה ערך עצום בשני מקומות, בסדר? אחד, זה להגיד לעצמנו, ואני מכירה לא מעט חברות השמה שהיא בעצמה שואלת, אז למה כדאי, אני שואלת אותה למה כדאי לו לפנות דרכך? היא אומרת לי, לא, האמת שזה לא משנה, אם יפנה דרכי או ישנה ישירות הוא. לא בטוחה שלפנות דרכי יעזור לו, אולי הוא יגיע דרכי למשרות שאחרת לא היה מגיע, אבל כאילו, אני חושבת ש... הרשימה שאת שמה, או למה בכלל לפנות דרך חברת השמה, זה דברים שמאוד חשוב שכל בעלת עסק ובעל עסק בתחום של השמה או של הדהנטינג ידע להגיד מה היתרון של לעבוד דרכנו. סופר חשוב, מאוד מאוד מסכימה איתך, על בכלל להבין מה הערך של לעבוד דרכי מול זה שלא עובדים דרכי או מול זה שפונים ישירות. דבר שני, שמת פה כמה דברים שאת צודקת, שכנראה למועמדים בחלק מהמקרים יש תפיסה הפוכה, כלומר אנחנו תופסים נגיד מתווכים בתור גורם פחות טוב כי הוא יגרום לי, אם אני מחפשת לשכור דירה או לקנות דירה, אז מתווך יעלה לי את מחיר הדירה. עדיף לי למצוא דירה בלי מתווך כי אני לא צריך לשלם גם לזה וגם לזה, אבל מבחינת בעלי הדירות הכי נוח זה עם מתווך, כי הם יביאו לי את האנשים שלא רק שמוכנים לשלם על הדירה, מוכנים לשלם גם על התיווך. זה אנשים עם יותר כסף או זה אנשים... שהם כבר יסננו לי אותם, הם יראו לי אותם, כאילו זה הרבה יותר נוח. ובקונטקסט הזה של השמה, בעצם אתם בעלי הדירה. המועמדים הם בעלי הדירה. ואני חושבת שנכון להציג להם את למה כדאי לעבוד עם חברות השמה, בהחלט כחלק מהתהליך שדיברנו על התהליך המובנה, אני חושבת שזה נכון בתוך התהליך המובנה הזה, לחשוב איפה לשלב את רשימת הסיבות, למה כדאי לך להפנות דרכי חברים. אבל אני אומרת, חלק מהעניין זה שאני פשוט ארגיש את זה. כלומר, אם את עברת לי על קורות החיים, אני לא צריכה שתגידי לי, כי אני לא רק צריכה שתגידי לי, כמובן שאם את אומרת זה יותר ברור לי, אבל עצם זה שחוויתי את זה שעברת לי על קורות החיים ונתת לי טיפ, אז אני כזה, וואי, איזה יופי, עברה לי על קורות, אני יודעת את הערך שיש בזה שנתת לי טיפים לגבי קורות החיים. אם גם בעקבות זה מצאתי עבודה, אז עוד יותר, אני יודעת להגיד כמה זה בעל ערך. ואז כל מה שאת צריכה זה להגיד לי, וגם לחבר שלך אני אעבור על קורות חיים, גם לחברים שלך אני... אז כבר יש לי איזושהי חוויה אישית שעברתי איתך שאני יכולה להישען עליה. בסדר?
כן, אז זה מתבסס, בוודאי.
נכון, נכון. היו עוד נקודות שהיה לך חשוב ככה
כן, משהו שזה קצת מתחבר למה שאמרתי קודם, להציע יותר משרות, לפעמים אנחנו רואים קורות חיים של מועמד ומדברים איתו, והוא חושב שהוא מתאים למשרה מסוימת, הוא יכול באמת להתאים למשרה הזו, אבל יש לנו משרות אחרות בתחומים אחרים שגם יכולות להתאים לו. למשל, אם הוא חושב שהוא יכול להיות, לא יודעת, מנהל מותג באיזשהו מקום, ואז פתאום יש לי גם תפקיד של ניהול פרויקטים שיווקיים או ניהול פרסום, שהוא בכלל לא חשב שזה יכול להתאים לו. אז בעצם אני מרחיבה לו את האפשרויות, שזה גם משהו. שלא לדבר כמובן, מה שדיברנו קודם, שזה לעזור לחבר למצוא עבודה, שזה בהחלט משהו שהרבה מאוד מועמדים שמחים לעשות.
אני איתך לגמרי, אני חושבת שבהחלט הרשימה הזאת היא חשובה, אמרתי, היא חשובה גם לעצמנו בכלל להיות ב... נקרא לזה במיתוג העצמי, מול עצמי, להבין למה אני בכלל פה, מה היתרון של לעבוד דווקא איתי. חשוב גם לשים אותה לחברים, אבל שמנו את זה בתוך, כאילו אפשר בכלל להגיע למעמד שאני מדברת על זה, אחרי שיש לי מערכת יחסים שאני בונה איתם מצד אחד, וכשיש לי תהליך מובנה לחבר וחבר מהצד השני. כלומר, זה הרשימה הזאת של למה בכלל להיעזר בי, היא איזשהו תיווך בעיניי, או הצדקה ללמה אני מבקשת ממך את הקורות חיים. ואני צריכה לראות איך אני משלבת את זה, לא סתם כרשימה, אלא באמת כאיזושהי תוכנית מסודרת, כאיזשהו דף נגיד שאני מפרסמת באתר שלי, למה כדאי להפנות אליי חברים, מה, או דיבור, בסדר? נגיד, ואנחנו ככה בעשר דקות האחרונות, אז אם יש לכם שאלות, זה הזמן לכתוב בצ'אט את השאלות שלכם. אני אגיד שנגיד לקראת הסדנה שלי, הסדנת רעיון שלי היא סדנה שקורית פעם ברבעון, ואני פעם ברבעון שולחת את המייל, של הנה 10 סיבות, 8 סיבות, 15 סיבות, כל פעם יש לי סיבות אחרות שככה אני שמה להם את הדגש, שבגללם כדאי לבוא לסדנה שלי. ואני שולחת את בבסיס את אותו מייל לרשימה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. א', המייל משתנה, כי באמת הסיבות הם, במלחמה היו שונות מהסיבות בשוטף, או חלק מהסיבות לפחות. וגם אם הם ראו את זה לפני רבעון, עדיין היום זה יכול להיות רלוונטי. כלומר, אני יכולה את אותה רשימת סיבות שאת שמה, לשתף את העובדים ולהגיד, הנה הסיבה שאני מבקשת שתפנו חברים, אבל רק בפני עצמה הרשימה הזאת היא לא מספיקה, היא צריכה להצטרף להרבה ערך שאת נותנת לי בשוטף, כדי שתזכירי לי שכדאי לי להפנות חברים, אז זה כבר יושב על מקום שבאמת אני מאוד מעריכה אותך, יודעת שיש לך איך לעזור לי, יודעת שיש לך, שאת באמת תעזרי לחברים שלי למצוא עבודה.
כן, אבל הרשימה הזאת חשובה, כי אמנם אנחנו, כמו שאמרנו קודם, רוב הסיכויים שהמועמדים שהיינו איתם בקשר ורוצים להביא את החברים שלהם חושבים ככה ומאמינים, ובגלל זה הם גם בקשר איתנו, עדיין ברגע שנשים להם את זה מול העיניים ב-1, 2, 3, 4, 5 נקודות, זה יחדד את זה, זה יחזק את זה, זה יבליט את זה, וזה לדעתי גם ידרבן אותם.
אני מסכימה איתך, חשוב לי להגיד, זה הטווח הקצר. בסדר? בטווח הקצר, כשאני אומרת, הנה יש לי משרה שאני רוצה שתפרסמו, והנה 5 סיבות, 7 סיבות שבגללם אני רוצה, פנטסטי, זה עוזר לחזק את למה כדאי. אבל אני כן צריכה לשמור בטווח הארוך על משהו אחר שהוא משאיר את, נקרא לזה, את הגלגל הזה מונח.
כן, כי בטווח העמוק אני בעצם בונה את ההוכחות שלי לכל 7 נקודות האלה.
נכון, 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 נכון. אז אני רוצה לשאול אותך דפנה ככה, כשאת יוצאת מהשיחה, וגם הייתה לנו שיחה מקדימה, מה הדברים, שלושה, ארבעה דברים שאת יודעת להגיד, או יכולה לשתף אותנו, זאת אומרת, זה דברים שאני רוצה לבדוק, בכמה שמרגישה נוח לשתף. זה הדברים שאני לקחתי על עצמי, אם לוקחת על עצמי, שאני רוצה לעשות אותם, כדי לחזק את התהליך של חבר מביא חבר שלי.
כן, אז הדבר הראשון זה בעצם הרשימה הזאת שאמרתי אותה, לא סתם אמרתי, כי כאילו זה מבחינתי הדבר הכי חשוב שאני יוצאת מהמפגש הזה שלנו, שזה שינה לי באמת את הזווית ראייה, ועכשיו אני באמת רואה שגם בהחלט, כמו שאמרת, חברות השמה, לאדנטרים יש בסיס בהחלט איתן ליצור את הדבר הזה של חבר מביא חבר.
זאת אומרת, זה שינה כי כאילו באת בתפיסה שכאילו אתם באיזה אנדרדוג של הארגון ישר
כן, כן, להציע, כן.
וכאילו לכם לא, ופתאום...
כי לא באים לעבוד אצלנו, אז למה, איך אנחנו נעשה חבר מביא חבר? אז בעצם...
זאת אומרת, פתאום יש לך מה להציג על למה כדאי להפנות אליי.
כן, אז השתנתה התפיסה, שבתוך זה גם כוללת את התפיסה של, אוקיי, אז אם אני אעשה, איך אני אתגמל, מה אני אתן, איזה כסף, מה זה, אז בעצם זה השתנה שאני לא חייבת לתגמל כספית, אלא בעצם יש פה כל כך הרבה תגמולים נוספים ששווים לא פחות מכסף, כמו שאמרנו, למשל, לתת לו איזה ייעוץ מקצועי, או לתת לו טיפים על הקורות חיים שלו, או דברים כאלה, שזה הרבה פעמים שווה יותר מאשר כסף. זה דבר אחד. הדבר השני זה הנושא של באמת ליצור תוכן, לחשוב על באמת תוכן שאני אצור מכל מיני סוגים. זה משהו שגם דיברנו בשיחה שלנו הפרטית, שלפעמים יש תכנים שלא קשורים לגיוס ויכולים להיות מאוד רלוונטיים. באוכלוסייה שלי של המועמדים, של הברנג'ה שלי, יש הרבה מאוד חבר'ה צעירים עד גילאי 30, שאני יכולה לומר שאולי מעל 50% מהם בבטחה הם רווקים פנויים שלא בזוגיות, ויש לי כובע אחר של כתבתי ספר של יצירת זוגיות ומלא טיפים והמון המון תוכן ומידע בנושא הזה. יכולה לעשות על זה למשל איזה,
לגמרי.
לא יודעת, איזה הרצאה או משהו בזום, שזה עשיתי הרצאות על זה בכל מיני מסגרות שהיו מאוד מוצלחות, אז גם פה בעצם לחשוף את האוכלוסייה הזאת שלא הגעתי אליה. אז זה סתם, למשל, זה תוכן שעולה לי בראש.
רעיון מהמם.
כמובן שגם תוכן שהוא רלוונטי, איך לכתוב קורות חיים, טיפים לקורות חיים, זה תמיד 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 טוב.
אבל היופי בסיפור הזה של הזוגיות, זה באמת שאת מבינה מה מאפיין את הקהל שלך, ואת נותנת לו ערך שהוא לא רק קשור לגיוס. זה מקסים, זה גם יביא אלייך אנשים, שאולי כרגע לא מחפשים עבודה, אבל כן, הטיפים על הזוגיות הם בעלי ערך, ואז בעוד חצי שנה, שנה, שנתיים, כשהם ירצו, אז פתאום זה יקפוץ להם משם. יש משהו נורא יפה בעיניי בשילוב הזה בין שני העולמות. כמו שאמרת גם על הפייסבוק שלך, שאנשים שעוקבים במקום האישי גם יכולים להמליץ במקום המקצועי או להפנות חברים. כאילו זה, העולמות שלנו הרבה יותר, אנחנו עוקבים אחרי אנשים, לא אחרי דברים יבשים, כאילו שאיננו איתם.
כן, בואי, גם אותנו זה לא מעניין לעבור רק על הדברים היבשים, אנחנו תמיד רוצים קצת ג'וסי.
נכון.
אז פה יש. והדבר השלישי שממש אני מתחילה לחשוב על זה וככה לגלגל לי במוח, זה הנושא של הרב מסר, שזה מעולם לא התעסקתי איתו.
של ניוזלטר,
מכירה, שמעתי, כן,
דיבור.
מכירה, שמעתי, לא באמת התעסקתי עם זה, ואולי הגיע הזמן להתחיל להיכנס לתחום הזה, ללמוד אותו קצת יותר, לראות מה הוא נותן לי, ולהתנסות. יצליח סבבה, לא יצליח גם, אני מאמינה שאם אני אתנסה בו ברצינות הוא גם יצליח. זה פשוט לעשות צעד כדי להגיע לשם משהו, זה נשמע לי כאילו וואו מלא עבודה וזה, אבל אני מניחה שברגע שאני אכנס לזה, פתאום אני אגיד שזה לא כזה הרבה עבודה, זה פשוט...
זה בשליטתך, וככה ניקח את הדבר על, כבעלת עסק, קודם כל יש כמה מערכות, כן, חשוב להגיד, רב מסר זה...
כן, סתם אמרתי רב מסר, כי
לא,
זה
לא,
הכי
כן
מוכר
נגיד,
מבחינתי.
יש 4-5 ישראלים, ואני עובדת עם אנצ'ימפ האמריקאי, יש באמת הרבה מאוד כלים שאפשר לעבוד איתם. אני חושבת שהיופי בלאמץ כזה כלי, זה באמת השליטה שלך. את יכולה פעם בחודש, את יכולה פעם ביום. ואת יכולה לזוז בין אחד לשני. אני כותבת פעמיים שלוש בשבוע, אבל יש גם שבועות, היו מעט שכתבתי כל יום, עד שמישהי כבר אמרה לי, זה קצת יותר מדי לי, זה גם בסדר שהיא אמרה. וגם אנשים יכולים להסיר את עצמם, אבל לרוב האנשים זה כן משמח אותם, ואנחנו בעצם בונים את הקצב ואת הכמות של התוכן שנוחה לך, ויש גם גופים שנותנים את השילוב בין מיילים ו-SMS'ים, אז אפשר גם למצוא בתוכם, יש כל מיני סוגים של טקסטים קצרים, ארוכים, שאפשר במנגנונים שונים. נהדר, אני נורא שמחה, כי את גם יודעת לכתוב, אז אני שמחה שאת ככה לוקחת את זה. אני רואה את הכתיבה שלך, יודעת שאת אוהבת לכתוב ויודעת לכתוב, ואז זה בעצם לחבר את היכולת עם בצורה מסודרת, בדיוק מה שאמרת, בצורה מובנית, בצורה מסודרת, כדי
כן.
לשמור עם אנשים.
ואני חייבת להגיד שהנושא הזה של הלכתוב והתוכן, זה משהו שבהחלט מאוד מאוד רלוונטי לעולם של הפרסום. ושל השיווק, כי הנושא של כתיבה הוא חלק מהנושא, זה כל הנושא שקשור לכתיבה שיווקית, יצירת תוכן, קופי, הכל. ולראיה, לפני כמה שנים פרסמתי איזשהו סיפור שכתבתי, סיפור קצר, שפרסמתי אותו בפייסבוק, וקיבלתי תגובה מאחד המנכ"לים של אחד ממשרדי פרסום הגדולים בארץ, שהוא חבר שלי בפייסבוק, לא חברים כאלה, אלא חברים של שלום שלום כזה, מה שנקרא. והוא כתב לי בתגובה בפרטי שהכתיבה שלי כאילו זה וואו מבחינתו, והוא אומר שאני עד היום זוכרת, הוא אומר זה הייתה אחת הכתיבות הכי משובחות ואחד הדברים הכי
יואו,
יפים
איזה
שקורה,
כיף.
יותר גדול מגדולי הקופירייטרים בארץ. זאת נראה לי אולי
וואו.
קצת תגזים, אבל עדיין זו הייתה מחמאה מאוד מאוד גדולה שעד היום אני זוכרת.
איזה כיף.
כן.
מהמם.
זה,
קודם כל זה...
אז הנה תגמול, אז אם אני אכתוב את זה ברב מסר, אני אפיץ את זה ליותר אנשים.
לגמרי נכון. מהמם. ואת כבר יודעת, יש לך בעצם כבר הוכחות שאת יודעת לכתוב. יש הרבה אנשים ש... כשאני התחלתי לכתוב, ידעתי להגיד אני כותבת טוב ברכות לימי הולדת, בסדר? בתוך הבית, במשפחה, תמיד הם אומרים לי, תכתבי את את הברכה. אני ואימא שלי, כן? אימא שלי הייתה לפניי, ובמשפחה שלי תמיד אני, ואז כאילו, היו תמיד באים אליי בבית ספר, בזה שאני אכתוב. אז ידעתי שאני כותבת טוב ברכות, אבל אף פעם לא כתבתי בצורה מסודרת עד שלא התחלתי. אנחנו לא יודעים אף פעם אם זה יעבוד או לא, והנה כשיש לך כזה פידבק, אז את יודעת
כן.
גם להגיד לעצמך, אני יודעת לכתוב. היום גם כתבת כבר ספר, אז גם יש כבר הוכחה אחרת, אבל ההבנה שאת יודעת לכתוב, שאנשים קוראים, שאת מקבלת תגובות עוד, זה בסוף.
המשור, המשור, כי אני למשל כל החיים ידעתי שאני יודעת לכתוב, אבל עדיין לקבל משור זה
תמיד
מעביר אותי
לחזק
למקום
אותך,
אחר.
נכון? ובעצם זה אומר שאת לא, אין פה משהו חדש שאת צריכה להמציא, אלא רק לחבר בין היכולת שלך של לכתוב
כן.
לבין רשימת המיילים שיושבת לך כבר בתוך מערכת ניהול הגיוס שלך. מהמם. וואו, אנחנו נעצור פה. תודה רבה, דפנה. באמת, גם על
תודה רבה,
השיתוף
מורית.
והפתיחות, ואני נורא אשמח אם תכתבו לנו מה לקחתם מתוך השיחה, איך אתם יוצאים, זה נתן לכם רעיונות. לאיך לבנות את חבר מביא חבר בעסק שלכם, אם אתם חברת השמה, או בארגון שלכם, אם אתם בארגון. ואני אנסה בתוך ההקלטה שאני אעלה, גם בוובינר, גם באתר, ככה להעלות את הנקודות העיקריות ששמנו, וגם את הרשימה שלך. אם בא לך לשלוח לי את הרשימה שעשית, של למה כדאי
אני אשלח
לפנות, אז אני
בשמחה.
אשמח להוסיף את זה לסיכום, גם לטובת אחרים שככה מקשיבים
בטח, בכיף.
על למה כדאי לעבוד עם חברת השמה. ואני ממליצה לכל מי שצריך פה את חברת השמה שלך, להיעזר בך. אני מקווה שככה
בשמחה.
גם זו הזדמנות שהכירו אותך במאחורי הקלעים. אז תודה רבה רבה.
תודה רבה לך.
ובהצלחה גדולה לכולם.
ביי ביי.
ביי דפנה.